וזהו סוף הזיכרון. כתבתו של איתי משיח, הקריינית ענת אליהו, מתוך הארץ מתאריך 18 בנובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. היידי טסה שקלה את בנה שחר במבצע צוק איתן. בשנים שעברו מאז, הפך עמוד הפייסבוק שהוקם לזכרו למאגר יקר של זיכרונות משפחתיים. תמונות שהעלו חברים, סיפורים אישיים, אזכרות והודעות ממכרים. לפני חודשיים, כל הזיכרונות האלו נעלמו באחת כשהעמוד נפרץ, ננעל ונמחק. זה היה שוק, כאילו מישהו הרג לי את שחר פעם שנייה, אומרת טסה. חברים ואנשי מקצוע ניסו לסייע, אבל פייסבוק לא הגיבה. יש שם כל כך הרבה דברים חשובים, כל כך הרבה דברים יפים. האמת שהתייאשתי, היא אומרת. מקרים דומים מגיעים דרך קבע לקו הסיוע של איגוד האינטרנט הישראלי, וההודעות קורעות לב. אני עובדת עצות. היו שם שיחות ארוכות עם חברה שלי שנפטרה, ובכלל זיכרונות מעשר השנים האחרונות. כתבה משתמשת אינסטגרם אחת שאיבדה גישה לחשבון. כל החיים שלי היו שם. אני מתחננת. אני ממש מותשת, כתבה אחרת. מדובר בחשבונות בעלי ערך רב וחסר תחליף. זהו מפעל חייו של אבי. הכל יורד לטמיון, כתבו אחרים. אין ספק שהזיכרון הדיגיטלי שלנו שברירי, ולא מדובר רק בזיכרונות אישיים. בעת כתיבת שורות אלו, עתידה של טוויטר תלוי על בלימה, לאחר שאילון מאסק הודה בשיחה עם העובדים שפשיטת רגל היא אפשרות ממשית. אם החברה תתמוטט בלי להסדיר את שימור הארכיון שלה, כמעט שני עשורים של מידע עלולים להיעלם. הרשת שתעדה בין דפיה מלחמות ומהפכות והולידה תנועות כמו Me Too, עלולה לקחת את כל הזיכרונות החברתיים והתרבותיים שלנו איתה לאבדון. ההיסטוריה מלמדת שחשש איננו מופרך. מי עוד זוכר את MySpace, שלפני פחות משני עשורים הייתה הרשת החברתית הגדולה בעולם, עם רבע מיליארד משתמשים בארצות הברית בלבד, ואתר פופולרי יותר מגוגל. בתקלה שהראה במעבר לשרתים חדשים ב-2016, איבדה הרשת את כל המידע האישי של משתמשיה. כיכר העיר הווירטואלית התפיידה. תמונות, הודעות, סרטונים, בלוגים, 12 שנים של תוכן ו-50 מיליון שירים שהועלו על ידי מיליוני יוצרים ירדו לטמיון. את האמונה הרווחת שגוגל זוכר הכל ושבעזרת קצת iCloud ודרופbox ודרייב אנחנו אוחזים בנצח, כדאי אולי לבדוק שוב. האם העיתונות הדיגיטלית שמורה היטב לדורות הבאים? ומה עם האתרים, הבלוגים, הפורומים והרשתות החברתיות שבהם מתנהלים חיינו? האם הזיכרון שלנו בטוח, או שבבוקר שמשי אחד, העננים שמחזיקים את כל זיכרונותינו התפזרו לדרכם? לאנושות יש היום דרכים לשחזר מידע שנקבר באדמה לפני 4,000 שנה, אבל היא יכולה להתקשות מאוד לשחזר מידע שנשמר דיגיטלית לפני 40 שנה, אומר יורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי, שבעצמו איבד הרבה מהרשימות שהקליד במעבד התמלילים איינשטיין בתקופת לימודיו. הבעיה שמציין הכהן נמצאת בלב התופעה המכונה תקופה אפלה דיגיטלית, או ימי ביניים דיגיטליים, Digital Dark Ages. ולמעשה היא נוגעת לטווחים קצרים בהרבה מ-40 שנה. ב-2015 הזהיר ווינט סרף מאבות האינטרנט ממצב שבו הרבה מהזיכרון של המאה ה-21 לא יישאר עבור הדורות הבאים. ההתפתחות הטכנולוגית מהירה והתוכנות מתיישנות תוך שנים ספורות. את הקבצים שאנחנו שומרים היום לא בטוח שנוכל לקרוא מחר. בלי לשים לב אנחנו זורקים את כל הדאטה שלנו בנונשלנטיות לתוך מה שיכול להפוך לחור שחור של מידע. אמר אז סרף. ההשוואה לימי הביניים נשמעת אולי אבסורדית בימי הביג דאטה. אבל כל מי שנתקל בבוידם בקופסת דיסקטים משנות ה-90 ובקופסת תמונות מצהיבות משנות ה-30, יודע מי צוחק אחרון. אחד האירועים המפורסמים בהיסטוריה הקצרה של שכחה דיגיטלית הוא פרויקט יום הדין, Doomsday Project של ה-BBC מ-1986. הפרויקט השאפתני הציג תיעוד דיגיטלי של החיים בבריטניה בשנות ה-80 וכלל עשרות אלפי תמונות, מפות, טקסטים וסרטונים. כמיליון אנשים השתתפו בפרויקט שעלה, במונחים של ימינו, כ-8 מיליון לירות סטרלינג וחצי, אבל את אוסף המולטימדיה, פורץ הדרך, אפשר היה להציג רק באמצעות מחשב יהודי, שכמעט נכחד לחלוטין בתחילת שנות ה-2000. קפסולת הזמן הנדירה שרדה 15 שנה, וניצלה רק בעקבות מאמצים ממושכים. פרויקט יום הדין, אגב, נהגה לציון 900 שנה לסקר אוכלוסין שנערך בימי הביניים תחת ויליאם הכובש ומוכר כספר יום הדין. בזמן שמומחי הטכנולוגיה עמלו על הצלת הפרויקט מ-1986, כתב היד העתיק נח עדיין על מדפי הארכיון הלאומי בלונדון, זמין לכל דורש. גם תוחלת החיים של אתרי אינטרנט קצרה בהרבה משמקובל לחשוב. מסבירה פרופסור ענת בן דוד, חוקרת אינטרנט ורשתות חברתיות מהאוניברסיטה הפתוחה. יש לנו תחושה שכל מה שבאינטרנט הוא לנצח, אבל ברוב המקרים המידע לא נשמר יותר מ-18 חודשים. אתרים מפסיקים לפעול, לינקים נשברים, כתובות ננטשות. הרשת נרכבת סביבנו במהירות, אבל אנחנו לא מבחינים בכך, מסבירה בן דוד. שכן גם אם האתר קיים, הוא צריך להיות מעודכן כדי לעלות בתוצאות החיפוש, שתמיד מתעדפות את החדש על פני הישן. גם כשמקבלים מיליוני תוצאות, גוגל לא מראה מעבר לתוצאה האלף. אפילו שהמידע נמצא שם, לא נראה אותו, כי הוא לא מוגדר כרלוונטי. מענה חלקי לרקבון הרשת ניתן למצוא בארכיון האינטרנט, ארגון ללא מטרות רווח שנוסד ב-1996. ארכיון האינטרנט הוא למעשה בוט שזוחל במרחבים הווירטואליים ושומר את העמודים שבהם הוא נתקל. עד כה נשמרו בו כ-760 מיליארד אתרים, והם נשמרים שוב ושוב בנקודות זמן שונות. באתר webarchive.org נמצאת מכונת הזמן של הארכיון, Wayback Machine, שבאמצעותה אפשר לראות איך נראו אתרים בעבר, גם כאלו שכבר נמחקו מהרשת. למשל, איך נראה אתר הכנסת כשפגש בו הבוט ב-13 בפברואר 1997 בשעה 11:02? לא טוב. או איך נראה עמוד הבית של עיתון הארץ ב-8 באוקטובר 1999? לא טוב. לארכיון האינטרנט חשיבות אדירה ואף נעשה בו שימוש בבתי המשפט בישראל ובעולם. אבל גם הוא לא מושלם. הוא לא מגיע לכל האתרים, לא מבקר בכולם באותה תדירות, ולא תמיד מצליח לשמור את כל החלקים של האתר. סקירת פרסומים מתחומי המשפט והמדיניות שנערכה ב-2013 גילתה שרבים מהאתרים שהופיעו בהערות השוליים, אותם מראי מקום קדושים שמאפשרים לאקדמיים לחזור ולוודא את אמיתות המידע לנצח, נעלמו כלא היו. 6 שנים לאחר הפרסום, כמחצית מהם לא היו זמינים עוד. לבן דוד שלל דוגמאות מטרידות כמו מחאת האוהלים. נסה להגיע למשהו מקורי שהתפרסם באותה שנה. לא תמצא, היא אומרת. נכון, אפשר למצוא אתרים מסוימים בארכיון האינטרנט, אבל האתר עצמו כמקור ראשוני, הדבר עצמו שהיה בזמן אמת, מחובר לפרסומות ולקישורים לאתרים וכל אקולוגיית המידע שסביבו. הדבר הזה הוא בר חלוף. במקרים קיצוניים, המורשת הדיגיטלית של אומה שלמה יכולה להימחק בין רגע. ב-30 במרץ 2010 נמחקה הסיומת YU ממאגר הכתובות האינטרנטי, וכל האתרים של יוגוסלביה התאיידו. במאמר שכתבה על כך, הסבירה בן דוד שאומנם ישנם עמודים שנשמרו בארכיון האינטרנט, אך לא ניתן להגיע אליהם בחיפוש, אלא אם יודעים את כתובתם המדויקת. רוסיה, לעומת זאת, עדיין מנהלת מסיבה כזו או אחרת את כתובות ה-SU של ברית המועצות. בישראל זכורה פרשת ישראבלוג, אתר הבלוגים המיתולוגי שתעד את הגיגיו של דור שלם בכ-15 מיליון פוסטים עבריים, ועמד לפני מחיקה סופית ומוחלטת בסוף 2017. מי שהצילו ראשונים את ישראבלוג היו הפורטוגלים, שכבר אז כנראה הבינו את תפקידם ההיסטורי בהצלת בית ישראל. ארכיון האינטרנט הפורטוגלי הרחב את ישראבלוג ואף בנה עבורו מנוע חיפוש. הם פשוט עשו מחווה אדירה, אומרת בן דוד. אופן השימוש של זיכרון דיגיטלי הוא רק שאלה אחת, מסבירה דוקטור שרון רינגל מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה. בנוסף לכך, עלינו לשאול, לדבריה, היכן צריך לשמור את המידע שלנו כחברה ובידי מי? ומה בכלל ראוי לשמור מתוך אין סוף המידע שאנחנו מייצרים? ב-2018 ראיינה רינגל בכירים ב-30 כלי תקשורת בארצות הברית. רובם הגדול היא מצאה, לא מקדישים מחשבה לשימור התוצר הדיגיטלי שלהם למען הדורות הבאים. עיתונאים חושבים שמה שחשוב זה מה שקורה עכשיו. חדשות זה על מה שחדש. זה לא חלק מהאחריות שלהם. ואני לא בטוחה שאני לא מסכימה איתם. עיתונאים לא יכולים לשאת על כתפיהם את ההיסטוריה. עיתונאים פועלים על פי האינטרסים שלהם כמובן, ואלו לא תמיד מוכווני שימור. ב-2014, כשבאזפיד ביקשה להעלות את רמת הרצינות העיתונאית ולהשכיח קצת מהתכנים המטופשים שפרסמה, היא פשוט מחקה 4,000 כתבות. ב-2017, המיליארדר האמריקאי ג'ו ריקטס רכש רשת מקומונים דיגיטליים. סמוך למועד הרכישה, כתבות שביקרו אותו נעלמו מן הארכיון. כשעובדיו החליטו להתאגד, ריקטס סגר במפתיע את כל האתרים ברשת, והארכיונים ניצלו רק בזכות גופי תקשורת אחרים שהחליטו לרכוש אותם. האירוע דרבן את העמותה לחופש העיתונות, להקים ארכיון לעיתונים שפגיעים במיוחד לבעיית המיליארדר. תיעוד התקשורת הדיגיטלית לא מסתיים בשמירת הכתבות עצמן, מזכירה רינגל. היא מציינת לדוגמה את תיק 4000 ואת שאלת הסיקור החיובי של נתניהו באתר וואלה. את הכתבות ניתן עדיין למצוא, אבל סדר מיקומן באתר לא נשמר. כמה זמן שהתה ידיעה אוהדת בכותרת הראשית? באיזו שעה עלתה לחלק הבולט באתר ומתי הוצנעה למדורים האחוריים? יש לנו את הדיווח אבל אין לנו את הקונטקסט, היא אומרת. בוויינט זיהו את חשיבות העניין מהרגע הראשון. במשך שנים הדפיסו האורחים את האתר ותעיקו את הדף המודפס בכל פעם שהכותרות השתנו באופן משמעותי. שאלת מיקום הכתבות יכולה לעניין את הדורות הבאים גם בדרכים שקשה לצפות. יש מחקרים ששואלים מה האמריקאים ידעו על מה שקורה באירופה בזמן השואה, אומרת רינגל. חלקם טוענים שאומנם נכתב על כך בתקשורת, אבל בעמודים האחוריים, וכל עוד זה לא היה בכותרות, זה לא הפך למשהו שמדברים עליו. כיצד ידעו ההיסטוריונים העתידיים כמה חשיפה קיבלו הקטסטרופות של ההווה? זיכרון דיגיטלי איננו רק שאלה טכנית, אלא גם פוליטית. בסופו של דבר, זה אותו חוק פשוט. מי שמחזיק בידע, מחזיק בכוח, אומרת רינגל. אם נרצה לחקור את היום הראשון של שומר החומות למשל, נמצא בארכיון האינטרנט 198 צילומי מסך של אתר ניו יורק טיימס מאותו היום, 10 של ויינט ו8 של אתר החדשות בערבית פנט. מה שישאר זה מה שהחזקים כתבו. יש אשליה שכל אחד מתעד את החיים שלו וכולנו יכולים, אבל מי שישאר בסוף זה הניו יורק טיימס, שלא יהיה ספק. אנחנו מנסים כבר כמה וכמה שנים לפצח איך אוספים ואיך משמרים את הזיכרון הדיגיטלי, את היצירה התרבותית, אומר אורן ויינברג, מנהל הספרייה הלאומית. מכיוון שהיכולת לייצר מידע גבוהה בהרבה מבעבר, תהליכי ברירה טבעיים הם הרבה יותר מורכבים היום. אדם יכול לפרסם שיר לבד. האם היצירה שלו ראויה לשימור כמו זו שעברה תהליך של לקטורה? מה זה אומר לגבי עצירת הזיכרון התרבותי? בספרייה כבר מבינים שחלק ניכר מהמורשת התרבותית הישראלית שעל שימורה הם אמונים כלל לא מתגלם היום בעולם הפיזי. בשנים האחרונות הספרייה לא לוקחת סיכונים, וכמו ספריות לאומיות רבות בעולם, מארחבת את כל האתרים הישראליים לפחות פעם בשנה. בדצמבר הקרוב יצאו הקומביינים של הספרייה לקציר השנתי, שבמהלכו ישמרו עותקים של כל האתרים ממשפחת IL. יש דיון מתמשך על החשיבות של ערכוב האינטרנט, אומר ויינברג. כרגע הנטייה שלנו היא להשקיע בזה הרבה, משום שזה עולם חדש ועדיף לא לאבד מידע. אנחנו משקיעים בזה יותר מחצי מיליון שקל בשנה. ויינברג מוטרד גם מהשפעות נוספות של הדיגיטציה על תפקידיה המסורתיים של הספרייה. אם בעבר היינו מקבלים ארכיון מנייר, עם ההערות של המשורר בצד, עם מחיקות וטיוטות שיכולות להראות את תהליך היצירה, היום אתה יושב וכותב במעבד תמלילים, הוא אומר. גם אם תשמור גרסאות, הרבה מאוד מההבנה של תהליך היצירה עובד. בתגובה הגתה הספרייה פרויקט מקורי ומוזר, שבמסגרתו היא מתכננת לאתר יוצרים מבטיחים, בעודם בגיל צעיר, ולשמר לאורך כל ימי חייהם את יצירותיהם, את התכתבויותיהם ואת צילומיהם, כך על פי תיאור הפרויקט. במשימה זו יש משום הימור, היות שלא ניתן לדעת אל נכון שהצעיר שאותר כמבטיח, אכן התפתח ברבות הימים לכדי יוצר שיצירותיו יחשבו גם בדיעבד כבעלות ערך סגולי וראויות לשימור. קצת כמו לייצר קנון לפני שהוא נוצר, מאירה על כך רינגל. מרוב הדכדוך שישרו עליי הסיפורים הרבים על אובדן מידע ושכחה תרבותית, ירדתי לקומת המרתף של בניין הארץ, להתנחם במדפי הארכיון היציבים כסלע. במגירות הקטנות המקבצות את הידיעות, גזירים גזירים, על פי נושאים מימי מלחמת העולם השנייה, ובכרכים המשמרים את הגיליונות המודפסים מאז 1919. אלא שאפילו כאן מרגישים את האיום הדיגיטלי. שמירת העיתונים הולכת ומצטמצמת, ובשנתיים האחרונות הופסק הנוהג לשלוח גיליונות חדשים לכריכה, והם נשמרים במחסן בלבד. זוהי מלחמת מאסף של כולנו, אומרת נירית מיטרני, מנהלת הארכיון. הפיזיות הולכת ונמחקת מסיבות כלכליות. אלו שלא נופלים לדכדוך, נוקטים פעולה. ב-2014 הקים העיתונאי הדי אל-חטיב את הארכיון הסורי בברלין, שמטרתו לשמר תיעוד דיגיטלי של פשעי מלחמה בסוריה לטובת משפטים עתידיים. מאז אגר הארכיון יותר מ3 מיליון סרטונים וחצי. המלחמה בסוריה היא ככל הנראה המלחמה המתועדת בהיסטוריה, אך היא גם נעלמת מהאינטרנט באותה המהירות. נתח מרכזי מעבודת הארגון מוקדש לשימור ואימות חומרים שעולים על בסיס יומיומי ליוטיוב, פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם, ונמחקים בשל מגבלות הנוגעות לתוכן גרפי ואלים. העדויות שבידי הארגון כבר שימשו להגשת תביעה נגד הממשלה הסורית על שימוש בנשק כימי נגד אזרחים. הארכיון הסורי התרחב בינתיים לארגון נמוניק, שמפעיל ארכיונים דומים לתיעוד פשעים בתימן, סודן ואוקראינה, ומכשיר עיתונאים ופעילי זכויות אדם בכל הנוגע לזיכרון דיגיטלי באזורי קונפליקט. יוזמות אזרחיות כאלו דואגות להגן על הזיכרון הדיגיטלי ולדאוג שלא יעוות בעתיד. בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה יצאה קריאה דחופה לשמר את המורשת התרבותית האוקראינית שעמדה בסכנה. מאות ספרנים וארכיונאים ברחבי העולם הצטרפו ללחימה והרחבו כ-5,000 אתרים של מוסדות חינוך ותרבות אוקראינים. אפילו יוזמות מקומיות מאוד יכולות לעשות שינוי. הפורטוגלים אמנם הגישו לישראבלוג עזרה ראשונה, אבל אחריהם יצאו 2 בלוגרים ישראלים למאבק והצליחו לשמר את הפלטפורמה גם בישראל. כשבן דוד מדברת על לקיחת אחריות על הזיכרון הדיגיטלי שלנו, זה נשמע כמו אקטיביזם לכל דבר. ערכוב נגד, counter-archiving, הוא ניסיון לקבוע בחזרה את המקום של הרקורד הציבורי בתקופה של תיווך אלגוריתמי, היא אומרת. לבוא ולהגיד, המידע הזה הוא ציבורי, וגם אם הפלטפורמות טוענות שהוא שלהן, יש דרכים להחזיר אותו בחזרה לציבור. בן דוד רואה את המציאות שלנו כקולוניאליזם של דאטה, הכובש הקולוניאלי הוא התאגידים הגדולים, ומשאב הטבע הנגזל הוא המידע שאפשר להפיק עלינו, על הרצונות שלנו, על הקשרים החברתיים שלנו, ועל כל פעולה שאנחנו מבצעים. בנדיקט אנדרסון מדבר בספרו קהילות מדומיינות על המפה, המוזיאון והארכיון, כשלושה מוסדות שמארגנים את הידע עבור האוכלוסייה הילידית, ומסבירים להם איך הם צריכים לדמיין את עצמם, ומה הם יכולים לדעת על עצמם. מה שאני מנסה לתאר זה את המהלך שבו פייסבוק ופלטפורמות אחרות הופכות להיות ארכיונים קולוניאליים ועושות דבר דומה. וכמו שהיו ארכיוני נגד שניסו לייצר ידע אחר, ילידי, שלא שייך לכוח הכובש, כך לחוקרים, לעיתונאים ולספריות שמונחות אינטרס ציבורי, יש תפקיד חשוב בקביעה של מה זה רקורד היסטורי. אני מרגישה שצריך לעורר דיון ציבורי סביב השאלה הזאת, של מה זה רקורד ציבורי, מי אחראי לשמור אותו, ואיך אנחנו מייצרים לעצמנו את ההיסטוריה שלנו. לא צריך לשמור הכל, אבל כן צריך להיות מודעים למה נשמר, מה אי אפשר לשמור ומי שומר. החרדה מתקופה אפלה דיגיטלית קיימת. זה משהו שצריך לעורר אותנו לאיזושהי פעולה. וזהו סוף הזיכרון. כתבתו של איתי משיח, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.